שלום לכולם, סליחה על האיחור. לפני שנתחיל, אנחנו תכף נחלק את הדף הזה. יש לנו עוד פחות משבועיים נסיעה לאומן, סדנת שקוף, שבת אצל הבעל שם טוב. אז הנה יש לכם פה את הדפים, כל הפרטים. אתם מוזמנים להצטרף. טוב, אנחנו עוד לפני שנתחיל, שבוע הבא ושבוע אחריו אני לא אהיה כאן, בעזרת השם, שבוע אחרי זה נחזור. אז אנחנו מתקרבים לתשעה באב, נמצאים בתשעת הימים. נקרא תורה קצרה מליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן רמ"ז. איתה בזוהר הקדוש, מובא בזוהר הקדוש, שתיקו, הנאמר בשס, הוא בחינת מחוסר תיקון. דהיינו, שנחסר הנון של תיקון, ונעשה תיקו. ודע שזאת הנון פשוטה, כשנחסרת מהתיקון, ונעשה בחינת תיקו, אזי נשפלת ונכפפת, ונעשה מזה בחינת קינות שהוא אותיות תיקון. רק שאנו נכפפת, השם יגאלנו ויתהפכו הקינות לתיקון, ויתקן התיקו. זהו, זה כל העניין, זה כל הסיפור. כמובן שהדברים של רבנו הם מאוד מאוד עמוקים, גם דבר של כמה שורות, הוא חידוש גדול ועמוק ונוגע לכל אחד לחיים שלו. אז בואו נראה לאט לאט, ננסה לראות מה הולך פה. זכה למצוות, איך ידעת? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, התורה הזאת מבוססת על עיקרון שכל מה שיש בעולם ובעצם כוחות שהקדוש ברוך הוא מצרף אותם בכל מיני צורות, והכוחות האלה זה אותיות. לפי הצירוף של כל אות וכל אות שנהיות למילים, זה מה שקורה בעולם. והבחירה של האדם זה איך לצרף את זה. גם האדם עצמו, הכוחות שלו, ה-DNA שלו, הטבע שלו, התוכנית של החיים שלו, הדברים שהוא יפגוש, הקדוש ברוך הוא קבע לו את הדבר הזה, מה הבחירה שלו, מה הוא עושה עם החומרים. כל אחד מקבל את החומרים, בוא נראה מה אתה עושה עם החומרים האלה. כשבאמת, כל חומר, זאת אומרת כל אותיות, אם מצרפים אותם בצורה נכונה, אם שמים כל דבר במקום הנכון, אז נהיה מזה דבר נפלא, נהיה מזה ברכה ונהיה מזה טובה, ואותו דבר עצמו, אם מצרפים אותו בצורה לא נכונה, לא מדויקת, אז נהיה מזה חורבן. אז גם כאן אנחנו רואים את העיקרון הזה, שנראה לכאורה חס ושלום כמו משחק מילים, אבל זה בכלל לא משחק מילים, כי כל אות, כל כוח, אם הוא נמצא במקום שלו, והוא פועל כמו שצריך, אז מגיע התיקון. וגם כאן רבנו מדבר על כמה אותיות, תף, יוד, קוף, וו, נון, שבתוך הדבר הזה יש את המילה תקו, תכף נראה מה זה תקו, וזה גם תיקון, וזה גם קינות. שוב, זה לא משחק מילים, זה הדרך העמוקה להסתכל על המציאות ולבחון כל דבר, איך מתקנים אותו. לתקן אותו זה לראות איזה אות חסרה, או האם הסדר לא נכון ולא מדויק, ובעצם הדבר הזה הוא נחמה גדולה. הנחמה הגדולה היא שיש לנו את הכל. אנחנו לא צריכים ללכת לשום מקום בשביל למצוא את מה שחסר לנו בכל התחומים, רק צריך לסדר את הדברים בצורה נכונה. זה כל הסיפור בעצם של התיקון. אז זה מתחיל מתיקו. מה זה תיקו? תיקו זה מושג שמופיע בגמרא, כשיש דיון בין חכמים על איזשהו נושא, ולא מגיעים ליישוב לא מגיעים למסקנה, לא מגיעים לפתרון, לא מצליחים. אחד אומר ככה, שני אומר ככה, כל אחד יש לו איזו טענה חזקה, לא מצליחים להגיע ליישוב הדעת ולמסקנה, אז זה נקרא תיקו, ולפי התוספות יום טוב, פירוש המילים תיקו זה קיצור של משפט בארמית שאומר, פה תהה קאי. מה זה פה תהה קאי? תהה קאי זה תהיה עומד. בעברית, תעמוד פה. תעמוד בצד. תעמוד. אין איפה ללכת. תעמוד. תעצור. זה פירוש המילה תיקו. זה בעצם קושייה חזקה שאין לה תירוץ. שאלה ללא מענה, וזה נמצא לא פעם ולא פעמיים בתוך הגמרא. כמובן שגם כשהגמרא מדברת על מחלוקת או דבר שאנחנו לא מבינים אותו באיזה סוגיה, באיזה רעיון, זה לא מנותק מהחיים. כל שאלה וכל מבוכה וכל מסקנה וכל דיון שיש בתורה ובגמרא, זה משקף משהו שקורה לכל אחד מאיתנו בחיים שלו. וכל הסוגיות שיש בגמרא שנגמרות ככה, במילים, טוב, לא יודעים, בוא, לא יודע, עצור, עצור בצד. זה אומר שיש ספק שצריך לעצור ואי אפשר לפשוט אותו, אי אפשר לעשות אותו לפסוק, לפשוט. וזה מייצג את כל המצבים שכל אחד מאיתנו מכיר, שיש לו שאלות, יש לו סימני שאלה, יש לו ספק, הוא לא יודע. מצד אחד ככה, מצד אחד ככה, מכירים את זה? מצד אחד ככה, מצד אחד ככה. לא יודע, לא יודע. אז מה אומרת הגמרא? טוב, אז אתה לא יודע. אז תעמוד, תעצור. זאת אומרת, תיקו פירושו, ספק שאי אפשר ליישב, אבל אנחנו גם לא בורחים מזה ולא מתעקשים לפתור את זה, העיקר שזה יהיה פתור. אנחנו גם לא מתעלמים מזה, יש פה שאלה. היה אפשר למחוק מהגמרא, חס ושלום, את כל השאלות שאין להם תשובה, ולהשאיר את הכל יפה, רק שאלות שיש להם תשובה. למה אתה מביא שאלה אם אין לך תשובה? כי יש שאלה, אבל אין לך תשובה. אז מה, אבל יש שאלה. אז יש סימן שאלה, אז מה, מה קרה? לא מתים, סימן שאלה. אז עצם המושג שיש כזה דבר בתורה, מראה שיש כזה דבר בחיים שלנו. מקום שאתה לא יודע איך להתקדם, אתה לא יודע איך לפתור, אין לך תשובה, תשאר עם השאלה. הכל בסדר, זה תיקו. גם בתיקוני זוהר כתוב שתיקו זה עוד משהו. עכשיו אנחנו הולכים טיפה לעומק עם אותו מושג שנקרא תיקו. אומר תיקוני הזוהר, ויש מי שאומר, אנחנו מתרגמים מארמית, תיקו פירושו, ראשי תיבות של משפט אחר, משהו חדש, הבנה חדשה, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. מי זה תשבי? אליהו הנביא. אליהו הנביא זה, זה, זה יצור פלאי כזה שבא והולך ומופיע בכל מיני הקשרים, ובגדול הוא מבשר הגאולה. הוא בא ואומר, הנה הגיע תיקון העולם. והוא גם יבוא ויגיד, תביאו את כל השאלות. מה, איפה, אין לכם איזה שאלה? הנה התשובה, הנה התשובה, הנה התשובה. מה שאלת? חיים שלמים שאלת? הנה התשובה, הנה התשובה, הנה התשובה. וכמובן שזה יחזור גם לשאלות שיש בגמרא. תשבי את הרץ קושיות ובעיות, אומר התיקוני זוהר, יש דברים שלא יתיישבו ולא יתרצו עד לזמן שיבוא, בזמן שכתוב בו, אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולם. לעשות שלום בעולם, ליישב את כל הקושיות. אז עכשיו בוא נחזור לליקוטי מוהר"ן, בוא נראה מה רבנו אומר על מושג התיקו. מובא בזוהר הקדוש שתיקו הנאמר בש"ס הוא בחינת מחוסר תיקון. תיקו זה לא רק סימן שאלה, זה דבר שלא מצא את התיקון שלו. לא הגיע לתיקון שלו. ורבנו בא ואומר מחוסר תיקון זה שמתיקון נעלם כוח מסוים ונעשה מזה תיקו. איזה כוח נעלם מתיקון ונעשה ממנו תיקו? הנון, זה לא עוד פעם, שלא תטעו חס ושלום שזה משחק מילים. יש כוח בעולם שהכוח הזה הוא כוח של תיקון. אם היה מגיע הכוח הזה, שזה האות נון, תכף נדבר על האות נון, שזה הסיפור שלנו כאן, אז התיקו היה נעשה תיקון. אבל אין את הכוח הזה. כשאין את הכוח הזה, אז אין תיקון. מחוסר תיקון, חסר תיקון, חסר שלום, חסר השלמה, חסר שלמות, חסר גאולה, אז נשאר תיקו. אז יש לנו תיקו, אם היה מגיע הנון, היה מגיע גם התיקון. אז התיקון, אם תיקו זה ספק, אז התיקון זה ודאות. אם תיקו זה סימן שאלה ומבוכה, אז תיקון זה הרגעה ושלום ושלווה ושקט ומנוחה ושמחה. זה, אם זה נשלם, זה התיקון שלו. וזה העבודה שלנו בעולם הזה, להחזיר את הנון, להגיע לוודאות, להגיע לבהירות, להגיע לשלום, להגיע לנקודה פנימית של ודאות. אני לא משנה כמה שערות וכמה ספקות וכמה בלבולים יש. יש משהו בתוכי שיודע את האמת. ויש לו תשובה פנימית. הוא לא צריך אישור של אף אחד. זה העבודה שלנו. החידוש הגדול הוא שהעבודה הזאת, הוודאות הזאת, היא לא תגיע מבחוץ, היא תגיע מבפנים. זאת אומרת, זה לא יום אחד יבוא איזה מלאך ויגיד, חיכיתם לנון, הנה הנון, בבקשה. היה לכם שאלות, הנה התשובה, בבקשה. חיכיתם לגאולה, הנה הגאולה, בבקשה. לא, משהו אחר, סיפור אחר. העבודה שתביא את התיקון של העולם, היא העבודה שלנו. זה העניין שלנו. והעבודה שלנו זה להחזיר את הנון. להחזיר את הנון, ושם אנחנו נראה מה זה הנון הזאת, ורבי נחמן אומר, כשהיא נחסרת מהתיקון, כשהיא נהיה תיקו, אז הנון היא בכל אופן מופיעה, אבל בעצם תיקו זה קינות. זה שני דברים, חסרה נון, אבל בעצם לא רק שהיא חסרה, אפילו אם היא קיימת, אז היא לא במקום הנכון. היא לא בסוף. זה לא מופיע בסוף. אז אם זה לא מופיע בסוף, יש לי עדיין סימן שאלה, זה קינות. זה הצער והכאב שאדם עומד מול שוקת שבורה, מול סימני שאלה, מול בלבול, מול מבוכה, וזה לא נגמר יפה. אז אפילו כשיש איזושהי בחינה של נון, אבל אם היא לא בסוף, אם זה לא סוגר את העניין, אז זה לא תיקון, זה קינות. אז קינות זה הביטוי של התיקו, אפילו כשמגיע לו איזה בחינה של הנון, אז זה עדיין לא מתוקן. עד שאומר רבנו, התהפכו הקינות לתיקון. התהפכו הקינות לתיקון, אז בעצם רבנו אומר, תראו, הנון לא הלכה לשום מקום, רק היא נמצאת, אבל היא לא במקום הנכון. צריך לעבוד איתה נכון. לא צריך לחפש אותה, לא צריך להמציא אותה. צריך להביא אותה למקום הנכון שלה. כי הנה, יש לך פה את כל החומרים. קוף, יוד, נון, וו, טף. זה קינות, כן, אבל זה גם תיקון. זה הכל נמצא פה. זה לא נמצא בשום מקום אחר. רק מה? תעשה את העבודה עם הנון. הבעיה זה עם הנון. היא לא במקום שלה. זה לא שצריך להביא אותה מאיזה מקום. היא פשוט לא במקום שלה. בוא נשים אותה במקום. עכשיו אנחנו נקרא משפט קצר מאוד במסכת שבת. שהמשפט הזה הוא חלק מסיפור שלם, מהסבר שלם ומעניין על משמעותה של כל אות באלף בית. כל אות באלף בית יש לה איזה סיפור, יש לה איזה קטע, היא מגלמת איזה כוח בעולם. מה מגלמת האות נון? אגב, אנחנו יודעים שיש לנו כמה אותיות, מנצפח, שהן אותיות שיש להן גם, בניגוד לאותיות אחרות, יש להן גם אות רגילה, וגם אות סופית. זה מופיע פעמיים בצורה שונה. אחת מהאותיות האלה זה נון. אז בעצם נון יש בה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, בה בעצמה יש שתי אפשרויות. נון כפופה, נון פשוטה. כפופה זה הרגילה, פשוטה זה הסופית. אז אומרת הגמרא במסכת שבת, נון כפופה, נון פשוטה. עכשיו הנה בא ההסבר. נאמן כפוף, נאמן פשוט. אז קודם כל קיבלנו מפתח להבין מה הנקודה שחסרה. הנקודה שחסרה זה נון. מה זה נון? נון, מה זה נון? נון זה נאמנות. הנה, קיבלנו הסבר אצלנו בחיים, אצלנו בנפש, מה העבודה? עכשיו, זה מתחלק לשניים. נאמן כפוף, נאמן פשוט. אומר רש"י, נאמן כפוף, אדם כשר צריך להיות כפוף וענב, וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא. אז הנה לפי רש"י יוצא, שגם המושג הזה של נון רגילה, נון פשוטה, נון כפופה, אחד מהם נון כפוף זה העבודה שלנו, אחד מהם נון פשוט זה התוצאה. ותשימו לב, במילה קינות, איזה נון יש? נון כפופה, נכון? ובתיקון איזה נון יש? פשוטה. והנה היא באמת בסוף, וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא. כשעושים את העבודה של הנון כפופה, שזה העבודה שלנו, בסוף היא נהיית פשוטה, והיא מגיעה גם לסוף, וזה נהיה תיקון, וגם כמו שרש"י אומר, זה בסוף פשוט, בסוף זה נהיה פשוט. ואם נכניס את זה גם למושג של הטקו שדיברנו קודם, טקו זה מסובך. לא יודע, זה מסובך. בסוף זה נהיה פשוט. גם בגמרא, כשמדברים על פתרון של שאלה, אז קוראים לזה פשט. בוא נפשוט את הבעיה. בוא נפשט את זה. בוא נעשה את זה פשוט. אז גם הנון, כשהיא פשוטה, אז זה התיקון. הנה מגיע התיקון. אין ספקות, אין סימני שאלה, אין בלבולים. בסוף מגיע הנון להיות נון פשוטה. אז כפוף זה העבודה, ופשוט זה התוצאה. אז מה העבודה? העבודה זה נון כפופה. בתוך הקינות יש קינות, וזה מצב שאדם מסתכל על הבעיות, על הסימני שאלה ועל הבלבולים שלו, והוא, מה הוא עושה? הוא עושה את העבודה של הנון, הוא לא מסלק אותה לגמרי, הוא משאיר אותה, הוא נשאר עם נאמנות. אף על פי שיש לי סימני שאלה, אני נשאר עם נאמנות. ומובטח לי שאם אני אעשה את הדבר הזה, אני אעשה את הנון כפופה, אז בסוף יהיה לי תיקון. בסוף יופשטו הבעיות, בסוף יתורצו הקושיות, בסוף יהיה תשובות לכל השאלות, יהיה שלום, יהיה תיקון, יהיה הכל טוב. זה כבר התוצאה. איפה העבודה שלי? בתוך הקינות, בתוך הכאב, בתוך הסימני שאלה, לא לאבד את הנון. לעשות את העבודה שלי, שזה עבודה של נאמנות. וכמובן שנאמנות ואמונה זה אותו עניין. ונאמנות ואמונה בעצם זה רק עניין אחד, זה עניין של החלטה. הבנה זה לא עניין של החלטה. יש לי, אני לא מבין. אני לא יכול להחליט להבין. לא הבנתי. לא הבנתי. לא, מה אני יכול לעשות? לא הבנתי, אז לא הבנתי, זה הטקו. אבל אמונה ונאמנות שהיא תוצאה של אמונה, זה עניין של החלטה, אני מחליט. וזה גם בין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום. אדם מסתכל על הזוגיות שלו, ואומר, באמת חוץ מלהגיד על זה קינה, אין לי מה להגיד. זה חורבן הבית. הוא מסתכל ואומר, האמת, וואי וואי, איפה התיקון? כמה שאלות יש פה? כמה מבוכות? מי אני? מי היא? מה קורה? מה היא רוצה? מה אני רוצה? מה הכוונה? איך פותרים? איך מבינים? איך מתקדמים? איך אוהבים? מה קרה פה בעצם? למה זה ככה? לא, יש פה הרבה שאלות. מה התשובה לכל השאלות האלה? תקו. לא יודע. לא יודע. לא יודע. אבל אני נשאר נאמן. אני מאמין שיש לזה תשובה. יש תשובה, אני רק לא יודע אותה. אני לא בורח, אני לא הולך לשום מקום כשאני לא יודע מה התשובה. טוב, אני לא מבין מה היא מתכוונת, אני לא מבין מה הוא מתכוון, אז בוא לא נדבר. זה נקרא, במקום לעמוד ולהיות נאמן בתוך הקינה, אז אני אומר, לא, אז עזוב, אז בוא נעיף את הנון לגמרי. אנחנו כבר לא נאמנים לקשר, כל אחד יחיה את החיים שלו. ואז זה כאילו לא כואב, כי אני לא רוצה להיות בקינות. אבל אם אני לא רוצה להיות בקינות, אז גם אני לא אהיה בתיקון. אני סתם אהיה בשקר. כל בסדר. לא, יש פה קינה, משהו לא בסדר. יש פה איזה חורבן. אז מה אני עושה? אני מסתכל על זה ומחזיק את הנון. אני לא הולך לשום מקום. אני נאמן, אני החלטתי להאמין בעצמי, להאמין בשני, להאמין בקשר. כן, אבל יש פה הרבה שאלות, אז מה יש פה שאלות, אז מה? אז אני לא יודע. כן, אבל זה כואב, אז מה? אז טוב, אני מאמין, ותכף נראה מה קורה לבן אדם שמאמין. אותו דבר בקשר עם הקדוש ברוך הוא. כמה שאלות, למה אתה עושה לי? מה קורה? אני לא מבין, לא מבין אותך. רק במישור האישי, אנחנו לא מדברים בעולם. למה קורה לי מה שקורה? אני הלכתי לקראתך, אתה הלכת נגדי. אני רציתי ככה וקרה ככה. אני לא מבין, יש לי פה מלא שאלות, מלא מבוכות. אולי אתה נגדי, אולי אתה שונא אותי, לא, עד כאן. יש לי קינה, יש לי חורבן הבית. גם הבית שלי עם הקדוש ברוך הוא נחרב. גם הקשר שלי איתו הוא לא משהו. יש לי כעס, יש לי התנגדות, יש לי כפירה. אני בכלל חושב שאני אלוקים, ואני מנהל את החיים, וטוב, ולא אכפת לי להגיד שאני מאמין בו, אבל באמת זה סתם. יש לי הרבה בעיות בקשר הזה. יש לי הרבה סימני שאלה ובלבול עצום, והוא לא פתור. אבל אני יכול להחליט, אבל אני נאמן. אני מאמין. אני מאמין. אני טוב, הוא טוב, זה יצליח לנו בסוף. אני לא יודע מה קורה פה. אבל בגלל זה אני לא אפסיק לעשות את רצונו, ובגלל זה אני לא אפסיק לחפש את קרבתו. אני לא אגיד, טוב, אתה בשלך, אני בשלי, בוא ניפרד, לא כידידים. לא, אני לא רוצה להיפרד, אבל יש פה הרבה סימני שאלה, אבל מה קורה, אבל למה, וזה, ולא... בסדר, יש פה סימני שאלה. אני עושה את העבודה שלי, שהעבודה שלי זה להיות כפוף. נון כפופה, להיות כפוף. אומר רשי, אדם כשר צריך להיות כפוף וענב. למה זה כפוף? כי זה לא נעים. זה לא נעים. אני צריך להתכופף. אני צריך להיות ענב. כי אם אני לא ענב, אני אומר, אין לי תשובה לשאלות, אז אני סוגר את הקשר. אני לא רוצה קשר. לא רוצה. לא, לא, לא עשו מה שאני רוצה, לא הבינו אותי, אז שלום. אני שובר את הנאמנות. אני שובר את האמון. למה? כי אני נורא גאוותן. אני לא הבנתי מה קורה פה. אז די, אז לא קורה פה כלום. ואותו דבר עם ילדים. אני רוצה לגדל את הילדים שלי, אבל אין לי מושג, אין. איך, כמה שאלות יש לי. אבל למה הוא עושה ככה? ואני עשיתי ככה. לא יודע. מה הכי קל? טוב, עזוב. מה זה עזוב? אני כבר לא נאמן לזה שאני אבא שלו. אני כבר לא נאמנה לזה שאני אמא שלו. אני מיואש, וגם הכי קל זה להאשים אותו. הוא תמיד היה טיפש. הוא תמיד חיפש לעשות בעיות. הוא תמיד היה בחיינות. בוא נפתור את זה, כמו שאנחנו אומרים על הבן זוג, הוא תמיד לא הבין אותי, כמו שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד היה נגדי, איזה יופי. מזיזים את הנאמנות בגלל גאווה. אני מגיע לי הכל, אני בראתי את העולם, וזה לא יכול להיות שלא ילך כמו שאני רוצה. אז הצד השני לא משתף פעולה, אני לא מבין אותו, יש לי סימני שאלה, בוא נפתור את זה בצורה פשוטה, פשוט נסגור את הבסטה. נתרחק, ניפרד, ואפשר גם לעשות הצגה שאנחנו קרובים. עם הבן זוג, עם הילד, עם החבר, עם הקדוש ברוך הוא, אבל אז איבדתי נאמנות. למה? כי אני לא מסכים להיות כפוף. אני לא רוצה להיות כפוף. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על הצד של כן, אני מסכים להיות כפוף, אז מה זה אומר? יש פסוק בישעיהו שמסביר מהי תכונת הנפש של האדם המאמין. אדם שמאמין, אדם שנותן אמון ואומר כן, מה זה להאמין? אני מאמין בטוב, אני מאמין שיש סיכוי, אני מאמין שיש תקווה. על סמך מה? על סמך ההחלטה שלי, מה זה על סמך מה? לא, אבל תראה את המציאות. המציאות כרגע לא מובנת, זה עוד עניין. זה השכל. השכל זה עניין, אין לי שום דבר בשכל, אין לי פתרונות. אני לא יודע את התשובות, אבל אני רוצה להיות נאמן, אני רוצה להאמין. הקדוש ברוך הוא, בבן זוג שלי, בילדים שלי, בעולם, בבני אדם, אני רוצה להאמין. זאת החלטה שלי. ברגע שאדם עושה את ההחלטה הזאת, למרות שהשכל שלו לא פותר שום דבר, והוא מסכים להיות מספיק ענב כדי להגיד, אז מה אם השכל לא פותר? אני בחרתי להאמין. אז מה שקורה, אומר ישעיהו, המאמין לא יחיש. הנה בדיקת אמונה. או בדיקת חולשת אמונה. בוא תראה איך זה עובד. אומר רשי, המאמין לא יחיש, המאמין דבר זה, המאמין בטוב, המאמין בגאולה, לא ימהרנה, לא יאמר אם אמתו ימהר לבוא. הוא לא יגיד, אם הטוב הוא אמיתי, אז למה הוא עוד לא בא? סימן שהוא לא אמיתי. כל הפלצף הזה זה התחכמויות, זה גאווה. המאמין לא עושה את זה. מה המאמין אומר? זה יבוא, הטוב יבוא. מתי? איך? לא יודע. בסדר, אני אעשה את שלי, אני נשאר נאמן, אני נשאר פה, אני לא בורח. זאת אומרת, הוודאות שיש לו היא פנימית, היא לא חיצונית. בחיצוניות יש סימני שאלה, יש בלבולים, יש ספקות, יש בלגן. בפנימיות יש ודאות. זה אנחנו מביאים את הפתרון לתיקו. מה הפתרון? ודאות של אמונה. ורבי נחמן מביא פסוק יפה בנביא, פסוק שמתאר, נדמה לי ביחזקאל, בתחילת יחזקאל, מתאר חזון שבו הנביא רואה דברים עליונים, מבין דברים נשגבים. וזה מתחיל במילים, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. איזה התגלות, איזה הבנה. נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. אומר רבנו, תראו איזה יופי, איך הוא זכה לזה? איך הוא זכה לוודאות של דעת על ידי אמונה? נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. דברים אלוקיים, דברים נשגבים, דברים עליונים, שבן אדם רגיל לא מבין. דברים נסתרים. אנחנו אפילו את הדברים הלא נסתרים לא מבינים. אבל הוא ראה והבין אפילו דברים נסתרים. אז מאיפה זה מתחיל? אומר רבנו, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, ראשי תיבות, אמונה. זהו. כשיהודי מניח תפילין, אז כשהוא מגיע לשים את התפילין על האצבע, אז הוא אומר, רסתיך לי באמונה. וידעת את השם. אני מתקשר לקדוש ברוך הוא, ואני מתקשר כמו טבעת נישואין לאשתי, אני מתקשר לכל יהודי, אני מתקשר באמונה. אני מאמין בטוב. אני מאמין שזה יהיה טוב, לא כפתגם סתמי, כי אני החלטתי, זהו. אחר כך מה? וידעת את השם. אחר כך אני אבין. התיקו יהיה תיקון, תשבי את הרץ, יהיה תירוץ, יהיה תשובה, תשובה טובה. אבל עכשיו אין לי תשובה. עכשיו יש לי ודאות שבאה מאמונה, מנאמנות. וזה העבודה שלנו. זה השלמת התיקון על ידי שאנחנו מסכימים להיות בתוך הקינה ולהישאר בענווה. להגיד, טוב, המאמין לא יחש, אני לא ממהר. לא, בוא נפתור את זה, בוא נבין את זה כבר. כשיגיע הרגע הנכון, אז אני אבין את זה. בינתיים אני צריך להתאמן בנאמנות. כי אם אני עושה משהו רק בגלל שאני מבין, אז אני עובד את החוכמות שלי. אני עובד את ההבנה שלי. זה כמו בן זוג. ברגע שהקשר מבוסס על זה, שרק כשמצליחים באמת להבין אחד את השני עד הסוף, והכל גלוי ובהיר, וכולם מחייכים ופתוחים ושמחים ואוהבים, רק אז יש קיום לקשר. אבל אם יש סימני שאלה ועברי ומחלוקת ובלבול, אז בכלל יש סימן שאלה על הקשר, איזה מין קשר זה? זה לא נאמנות. זה מבוסס רק על הבנה, רק על הערה. אז איפה הנאמנות? הנאמנות היא במקום שאני לא מבין. ואפילו אני מרגיש ונדמה לי שזה אין לזה שום תקווה. אז מה אני מרגיש? אז מה אם אני מרגיש? אמרנו באחד השיעורים האחרונים, את מה שרבי נתן מביא בליקוטי הלכות על ירמיהו הנביא, שירמיהו הנביא הגיע למצב כזה שהוא מרגיש עם עצמו, אני אבוד, והאומר אבד נצחי, אני כבר אין לי סיכוי. אז שירמיהו הנביא שומע בתוכו את הקול הזה שאומר לו, תשמע, אין תקווה. אז ירמיהו הנביא עונה לעצמו, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמו. לא, לא, אומר ירמיהו לעצמו, ללב שלו, צלח לי, עד כאן, עד כאן. אם המסקנה היא פירוד וייאוש, אז לא. כן, אבל אני רוצה להבין, אין מה להבין. אני אלוקים, מה בראתי את העולם, מה, אני מבין משהו? אני מחליט להיות נאמן לטוב, אני מחליט להיות נאמן לקשר, והדבר הזה הוא הוודאות הפנימית שלי, שתביא את הוודאות החיצונית. האמונה שלי בטוב תתאפשר לטוב להתגלות. לא שכשיתגלה הטוב אז אני אאמין, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. חז"ל אומרים, אין מקבלים גרים לימות המשיח. ברגע שיגיע משיח בעזרת השם בקרוב, ותהיה התגלות ותהיה התבהרות ויבוא תשבי ויתרץ קושיות ובעיות, איזה יופי, יבואו גויים ויגידו, יואו, אנחנו רוצים להתגייר, איזה מדהים זה עם ישראל, איזה יופי זה התורה. אז מה אנחנו נגיד להם? It's too late. לאמריקאים נגיד it's too late. שמע, טוב שנזכרת. לא, אני רוצה, בטח שאתה רוצה, חכם גדול. עכשיו אתה רוצה? עכשיו שהכל ברור? עכשיו שהכל יפה? עכשיו שהכל חכם ומאורגן ועמוק? עכשיו שאפשר להבין כמה מדויק היה כל מה שקרה, וכמה התורה זה קודש קודשים, וכמה אין שום שאלה. עכשיו אתה נזכר, השערים סגורים, אדוני היקר. אבל אם יבוא עכשיו גוי ויגיד, אני רוצה להצטרף לעם ישראל, אז מה הדיין צריך להגיד לו? הדיין צריך להגיד לו, ידידי, אתה מבין למה אתה מצטרף? אתה מבין עם מה אתה מסתבך? אין אתה יודע שישראל סחופים ודבועים בזמן הזה? אתה יודע למה אתה מצטרף? אתה מצטרף לסימן שאלה אחד גדול. אתה מצטרף לכאב גדול. ואם הוא יגיד, אבל אני רוצה את האמת, מה אכפת לי מהכאב? אז הדיין יגיד לו, אתה יודע מה? אחינו אתה, יאללה, בוא תתגייר. אתה רוצה את האמת, אתה לא רוצה את הפן. בסדר, לא מקבלים אנשים בשביל פן. אבל זה גם המבחן שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. ובאמת, באמת, זה כזה מדהים, שדווקא בתוך החושך, אם אתה מגלה נאמנות, אתה יכול להגיע למקומות שבאור בחיים לא היית מגיע. כמו בצבא, אם אתה רוצה להתקדם בדרגות, זה משל שאומרים בחסידות, אם אתה רוצה להתקדם בדרגות בצורה רגילה, במהלך השגרתי של התקדמות, אז צריכות לעבור כך וכך שנים עד דרגה זו, כך וכך שנים עד דרגה זו וכן הלאה. אבל אם אתה נמצא בקרב, אפילו שאתה רבת ואתה מגלה אומץ ותעוזה ואתה מציל ואתה פועל ואתה מגלה נאמנות בזמן של קושי, אתה יכול לעלות מלא דרגות. אתה יכול לעלות מלא דרגות. אז זה עכשיו, 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 זה עכשיו, ממש עכשיו. בתוך החושך הזה, בתוך הקרבות האחרונים שלפני הגאולה, כל אחד מאיתנו הוא נמצא במקום שאם הוא מגלה נאמנות לטוב, בלי שכל, הוא אומר, השכל לא מבין, לא יודע, עזוב אותי מהשכל, אם הוא מגלה נאמנות לטוב, הוא קונה דרגות עצומות, רק בזה שהוא לא מתייאש, פשוט נשאר נאמן. אז בעצם, אם נסתכל על כל מציאות העולם, אז יש לנו בעצם ככה, תיקון, קינות, תיקון. פשוט, מסובך, פשוט. אור, חושך, אור. רק ההבדל הוא בין התחלה לסוף, שאת התיקון ואת האור של הסוף אנחנו מביאים. חידוש. התחלה, זה היה הכל ברור, הכל מיושב, הכל קדוש, הכל יפה. בוא נקרא את זה רגע. אנחנו קוראים עכשיו מתוך הספר עץ חיים של האריזל. בהשגחה פרטית עכשיו יצאנו מהי באב, זה היה יום הפטירה של האריזל. עדיין האור שלו עדיין מאיר בכל העולמות, אז בוא נראה מה הוא כותב. דע, כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הברועים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא, ולא היה לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא היה הכל אור פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. זה מה שהיה, פשוט, אור אינסוף, פשוט, איזה יופי. בהירות, עושר, שמחה, שלמות אינסופית, פשוט, בלי סיבוך. טוב, זה היה, עכשיו אנחנו בסיפור אחר. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות, ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות כמבואר אצלנו, ואז צמצם את עצמו בנקודה האמצעית, אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. כמובן שזה סתרי תורה, אנחנו לא מתיימרים להבין אותם, בטח לא להסביר אותם, וכמובן שכל צורה שנדמיין את זה זה רק סוג של משל, אבל אף על פי כן, זה תורה, ורבנו אומר לנו, בוא אני אראה לכם לא רק איזה מתמטיקה רוחנית שתיתן לכם איזה ריגוש של אני מבין משהו, אלא בוא אני אספר לכם איך מדובר גם כאן עליכם, זה גם הסיפור שלכם. גם אצל האדם זה אותו סיפור. ורבנו כותב בתורה סמך ד', השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. והוא מסביר שם שהמציאות של חלל פנוי, זה מציאות שכמובן כל מה שאנחנו מכירים זה בתוך הדבר הזה שנקרא חלל פנוי, אבל חלל פנוי זה לא באמת, זה רק בכאילו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סילק את האור שלו לצדדים. זאת אומרת, הוא סילק את הנוכחות שלו, את ההבנה שלו, את ההרגשה שלו, את הקרבה שלו, הוא סילק. נוצר מקום שלא, שהמציאות שלו לא ניכרת, שהאור שלו לא נראה, שהנוכחות שלו לא נחוות. וזה מורגש ומוחש כחלל פנוי. אומר רבנו בתורה סמך ד' בליקוטי מוהר"ן, בתוך החלל הפנוי נולדו כל השאלות. כל השאלות, כל הספקות, כל הבלבולים, כל המורכבות, כל ההסתבכויות, כל הנפילות, כל הירידות, כל החטאים, כל הבלגן, הוא בגלל שאין בהירות, שהקדוש ברוך הוא לא פה. אבל אומר רבנו, זה רק לכאורה. כי אי אפשר שיהיה קיום לשום דבר בלי הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נמצא גם פה. אלא מה? אנחנו לא יכולים להבין את זה. זאת אומרת, בתוך החלל הפנוי, השכל שלנו לא תקף, צריך להזיז אותו. אבל בתוך החלל הפנוי יש משהו אחר שיכול, רק דבר אחד, יכול לגלות בתוך החלל הפנוי, בתוך השאלות, בתוך הספקות, בתוך הבלבולים, בתוך הכאבים, בתוך הקינות, רק דבר אחד יכול להביא את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא לתוך הדבר הזה, זה האמונה והנאמנות. שאף על פי שהוא לא נראה, הוא כאן. ואף על פי שיש שאלה, ואני לא יודע את התשובה, אבל יש תשובה, ותשבי, תרץ קושיות ובעיות. ואף על פי שאני לא מבין כלום, אבל יש מי שמבין. ואף על פי שאני לא מרגיש כלום, זה רק מה שאני מרגיש, אבל באמת יש כאן נוכחות. מאיפה אני יודע? אני החלטתי. החלטתי להאמין. וזה לא שאני ממציא משהו. החלטתי להאמין, ואז אני מאפשר לאור של הקדוש ברוך הוא להתגלות כאן, כי הוא באמת קיים כאן. זה לא שהוא לא קיים כאן. זה ייקח קצת זמן. וגם בחיים של כל אחד, הנון פשוטה, התיקון יגיע. אם אתה תאמין בתיקון, אם אתה תחזיק ראש עם הנון כפופה, תסכים להיות ענב, ועיקר הענבה זה לא לדחוק את השעה. עכשיו, לא. מתי? לא יודע. הנה, זה ענבה. גמרנו, זה ענבה. אני מאמין, אבל נו, אז אתה לא מאמין. כי אתה רוצה לדעת מתי זה יקרה כדי לרגע לתוך השליטה שלך במצב, אז אתה לא מאמין. אז מתי? לא יודע. אבל אתה מאמין? כן. אז מתי? לא יודע. המאמין לא יחיש. אני נאמן. אני מתאמן בנאמנות. עוד יום ועוד יום. הנה, עוד יום לא ברחתי. איך אמר לי איזה חבר? הוא אמר, אתה יודע על מה אני אקבל שכר? לא על המצוות שלי. טוב, אולי גם על המצוות שלך תקבל שכר. אבל הוא אומר, לא, עיקר השכר אני אקבל על זה שלא ברחתי. כל יום אני אקבל שכר. לא ברחתי מאשתי, לא ברחתי מהילדים, לא ברחתי מהקדוש ברוך הוא, לא ברחתי מעצמי. איזה שכר אני אקבל? סליחה? אני אסביר. לא לדחוק את השעה זה שאני רוצה לקבל את כל הפתרונות והתשובות והישועות עכשיו, כמו שאני רוצה בקצב שלי. זה דחיקת שעה. דחיקת שעה זה אני רוצה את זה עכשיו. אני רוצה להבין עכשיו. ומה קורה? בגלל שזה ההפך מאמונה וזה לא מה שנדרש מאיתנו, אז יש איזה מין פרדוקס שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שאומר, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. וכל הנדחה מפני השעה, שעה נדחית מפניו. זאת אומרת, אם אני אומר, עכשיו אני רוצה פתרונות, עכשיו אני רוצה תשובות, ואני אכנס ללחץ, נו, הנה, יומיים עשיתי עבודה פנימית, שלושה ימים התפללתי, חמישה ימים הנחתי תפילין. אתה יודע מה, 10 שנים, נו, איפה הישועות? נהיה לי בלגן בחיים, תראה כמה שאלות. אז זה נקרא דחיקת שעה. דחיקת שעה זה שנמאס לי לחכות, בגלל שהגאווה שלי היא קצת ערים הראש, ואין לי סבלנות להמשיך בנאמנות, אני רוצה לקבל כוח מוודאות חיצונית, מתשובות ברורות, למה קורה מה שקורה ומתי זה ייגמר. ואם אין לי תשובות כאלה, אני מתחיל לסלק את הנאמנות. זה נקרא... סליחה? שנייה, תכף בואו נשאיר את זה לשאלות, שאלה טובה, בסדר? זה נקרא דחיקת שעה, וברגע שאדם דוחק את השעה, אז השעה אומרת לו, אתה רוצה להיות אלוקים? אתה רוצה להתחרות עם הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לנהל את העניינים? טוב, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא ברא איזה מין משהו כזה מוזר, שאתה לוחץ, זה מתרחק. ואם אתה משחרר, זה מתקרב. מה לעשות? ככה הקדוש ברוך הוא ברא. וכל הנדחה מפני השעה, ואדם אומר, אני כל כך בטוח, כל כך בטוח שהטוב יגיע. אני עושה את שלי, אני פה, אני נאמן. אני לא בורח, ואני גם לא לוחץ. אז הטוב יגיע יותר מהר ממה שאתה חושב. אני לא מתייאש. שוב, בוא ניקח דוגמה פשוטה. האדם רואה שהוא לא מתקשר עם הילדים שלו. האדם רואה שהוא מאבד קשר עם הילדים שלו, ושהם הולכים למקום שהוא לא רוצה. אז יש דחיקת שעה. דחיקת שעה זה או שאני מתייאש, כי אין לי כוח לעמוד מול הקינות האלה, מול הכאב הזה, ואז אני פשוט אומר, זה לא בעיה שלי, זה בגללו, זה בגלל לא יודע מה. ואני דחקתי את השעה כי אין לי פתרון, אז אני ממציא פתרון של יאוש, או שאני מנסה בכוח לשנות אותו, ואז בוא תבין, אז אני גם דוחק את השעה שזה ישתנה. אני לא יכול לשנות את זה. אני לא יכול לפתור שום דבר. אני יכול להישאר שם ולרצות ולכאוב את זה, ולראות את כל הטעויות שעשיתי, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אף על פי כן אני רוצה. אני נאמן לזה שזה הילד שלי ואני רוצה לגדל אותו. אני נאמן לזה שחייב להיות טוב בינינו בסוף. אני לא יודע איך. התייאשתי 1,000 פעם, דחפתי אותו בכוח לפתרונות שלי, שלא בטוח שהם נכונים 1,000 פעם. לא ראיתי אותו, לא ספרתי אותו, אבל אני רוצה להתחיל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כי המאמין לא יחיש. אז עוד פעם. ואז שעה נדחית מפניו, ואז השם אומר, פינית לי מקום? יופי, בוא תראה איך אני מביא את הפתרון. וכשאני מביא את הפתרון, אז זה פתרון נצחי. זה פתרון בזמן, זה פתרון מדוגם. וכשבן אדם יש לו איזושהי שאלה והוא רוצה למהר לפתור את זה, הסיכוי שהוא יעשה טעות. אבל אם הוא אפילו רק עוצר ואומר, בוא נחשוב על זה עוד פעם, בוא נחשוב על זה עוד פעם, בוא נתפלל על זה עוד פעם, עד שלא ברור לי, עד שלא בהיר לי, אני לא עושה צעדים. אז הקדוש ברוך הוא רואה את הענבה שלו, הוא רואה את ההכנעה, את הנון כפופה שלו, אז הוא אומר, בוא אני אעזור לך, אני אפתור לך את הדברים. אז המציאות שלנו נמצאת בתוך חלל פנוי, שהוא מלא קושיות. הוא מלא קושיות, והוא מלא קינות, מלא אבל, מלא כאב, מול סימני השאלה הבלתי נגמרים של החיים שלנו. אז מה העבודה? הנה, רבנו ממקד אותנו. נון כפופה. נון כפופה, הכי פשוט. אל תלך לפתרונות, אל תרוץ. המאמין לא יחיש, תאמין, תהיה נאמן, תעשה את שלך. מה זה לעשות את שלי? הנה הקינה, הנה אני מסתכל ואני רואה. אני רואה ואני מכיר את הכאב של מה שקורה. אין לי פתרון, ואני מאמין. אני מאמין בשם, אני מבקש רחמים, גם זה לא בכוח. כשירצה, מתי שהוא ירצה. אני רוצה עכשיו, אבל אני לא דוחף, אני לא בא בטענות. ואז רבנו אומר, תראה מה יקרה. הנון הזאת שהיא מסכימה להיות כפופה, היא תהיה פשוטה. ויהיה נעשה מזה תיקון. תראו איזה דבר מוזר. אנחנו עכשיו לקראת סוף בין המצרים. 3 שבועות של קינה, של אבל, של לעמוד מול הכאב, מול השבר ולהגיד, נכון, כואב, אין לי פתרון, כואב, מה אני אעשה? אחר כך שבע שבתות של נחמה. אבל לא קרה כלום. הוא לא נפטר כלום. טוב, אם היינו אומרים, שלושה שבועות אני בוכה על חורבן הבית, אחר כך הוא נבנה ואני מתנחם. הבנתי. אבל לא, אני אומר, שלושה שבועות אני בוכה על חורבן הבית, אחר כך אני מתנחם. ממה אתה מתנחם? הוא לא נבנה. ממה אתה מתנחם? לא קרה כלום. אז איך פתאום התעודדת? מיום מתחיל העידוד. באמצע תשעה באב, חצות היום, שאז היה השיא של החורבן, השיא של השריפה, כבר מתחילים לשטוף את הבית, מתחילים להכין אוכל למוצ... מה קרה? מה קרה? מאיפה מגיעה הנחמה? איזה נחמה יש פה? לא, המצב לא השתנה. מה שהשתנה זה שאני מספיק הסכמתי לראות את המצב, אז ממילא השתנתה התפיסה שלי של המצב. אני מתנחם כי אני יודע שיש תקווה וזה לא קשור במציאות שהשתנתה עכשיו או לא. אני התנחמתי כי הסכמתי להסתכל על הכאב שלי, אז אני מתנחם. כמו שבאים לנחם אבלים, אז מה, כשאתה בא לנחם מישהו אבל חס ושלום, אתה יכול להחזיר לו את מי שמת? מה אתה מנחם אותו? מה אתה מנחם אותו? ניחום אבלים זה מצווה נורא פשוטה. שב ותן לו לדבר. תשתוק, אל תהיה חכם, אל תסביר הסברים, אל תשיח את דעתו. תן לו לפרוק. תעזור לו לשאת את הכאב שלו. זהו, תשתוק, תן לו לדבר, תן לו לפרוק. מה זה יעזור? זה מצוות ניחום אבלים. מה מנחם בזה? מנחם בזה שאתה נותן לו לפרוק את הכאב שלו. זה לא נכנס בפנים וגומר אותו, הוא משחרר את זה. הוא מסתכל על זה, הוא רואה את זה, ואז הוא יכול להתמלא תקווה כי נהיה מקום, כי הכאב מתגלה, הכאב חשוף, יש מקום לתקווה. זה כל הסיפור, אותו דבר עם עצמנו. כן, פתאום תגיע נחמה. מאיפה הנחמה? שהמצב השתנה? לא, המצב השתנה כשהשם יחליט. הנחמה זה לא שהמצב השתנה. הנחמה שמספיק זמן, כמו שהשם גזר, הסתכלתי על השבר ולא ברחתי ממנו, ולא ניסיתי בכוח להמציא פתרונות ולהגיד שכבר נגאלנו והכל בסדר, או להגיד שבעצם לא הייתה גלות, או להגיד שאני בסדר, או... כל מיני המצאות של בריחה, או לייאוש, או לדמיון שלא הייתה בעיה. לא, אני אומר, יש בעיה. מה הפתרון? לא יודע. אם אני אעשה את זה מספיק זמן, זה בעצמו יהיה נחמה. אז להפוך את ה... קינות לתיקון, זה פשוט להישאר כפוף, להישאר ענב. ואם גיליתי שבעצם אני נורא רוצה לפתור את כל הבעיות שלי ואני אעשה את זה בכוח ונו נמאס לי, אז בוא נתקדם כבר. אז, וגיליתי את זה ואז התחלתי להסתבך כי כל הדוחק את השעה, שעה דוחק טוב, ואז התחלתי ללכת אחורה ונהיה יותר גרוע. גיליתי את זה, אז עכשיו אני אגיד, נזכרתי בעצם, כל העניין זה רק נאמנות. כל העניין זה רק אמונה, אני לא פותר כלום. נזכרתי, אז אני אעשה את זה עוד פעם. ואני אעשה את זה עוד פעם. ורבנו כותב בתורה סמך ד', ועל ידי אמונה שמאמינים שהשם יתברך ממלא את כל העולמות, כולל את החלל הפנוי, זאת אומרת שיש לו תשובה לכל השאלות, וכל מה שקורה זה דבר הכי מוצדק, הכי הגיוני, הכי מושלם. אני לא רואה את זה ולא מרגיש את זה, ואני מאמין בזה. על ידי זה, החלל הפנוי והחושך מתמלא חזרה באלוקות. זאת אומרת, אני מאמין שיש תשובה. אני מאמין שיגיע רגע שהתשובה תתגלה. אבל היא תתגלה לעתיד, מתי שהקדוש ברוך הוא ירצה. ואני לא מתייאש. זה שאני אומר קינות, זה ראיה שאני לא מתייאש. כי בן אדם שמתייאש, מה הוא רוצה? הוא רוצה לא לעמוד מול הכאב. הוא רוצה ללכת למקום אחר. אז הוא הולך וחוגג, הוא הולך ומסיח את דעתו, הוא לא אבל. עיקר הדין של אבלות ועיקר מניעת התענוגות של הזמן הזה זה לא להסיח את דעתי מהאבל. והיום יש לנו תרבות שלמה ומטורפת של הסחת דעת. לך לפה, לך לפה, תראה את זה, תאכל את זה, תיסע לפה. רגע, למה כל זה? כדי שאני לא אסתכל על עצמי בראי ואני אגיד וואי וואי וואי. זה לא הכוונה. זה לא הכוונה. זה כואב, זה לא הכוונה. אז כדי שזה לא יקרה, אז יש הרבה הרבה הסחת דעת. כל הדינים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין ולא לבלות ולא לשמוע מוזיקה ובתשעה באב גם לצום, למה אני צריך להימנע מכל מיני תענוגות? כי התענוגות הם סוג של משככי כאבים שמסיחים את דעתי מהכאב. אבל אם אני אסיח את דעתי מהכאב, אני לא אתנחם. והכאב גם לא ייעלם. הכאב פשוט יחפור לי בפנים ויגמור אותי, ויהפוך לדברים נוראים. כי כאב שאני לא רואה אותו, לא מטפל בו, הוא הופך להיות תפיסת עולם. אם אני מרגיש רע, ואני אף פעם לא מבטא את זה, אני לא בוכה על זה, אז אני משחק אותה שאני מרגיש טוב, אבל בפנים מתחילים לקרוא דברים שאני לא רוצה. כאב שמוכחש הוא מסוכן. ואיזה פלא, איזה נורא, יותר נכון לומר, שכל התרבות שלנו היום היא מפחדת מכאב, כאילו מדובר באיזה דבר מסוכן. לא, מסוכן לדבר על הכאב, מסוכן להיכנס לכאב, מסוכן להרגיש מה עובר עליי. אז מה הפתרון? אז בוא לא נדבר על זה. לא תדבר על זה, זה ייעלם? זה כמו שאחד אומר, שמע, הרופא אמר לי שיכול להיות שיש לי סרטן, אבל בוא לא נעשה בדיקות. עזוב, בוא לא נדבר על זה. תגיד, מה קורה? לא, אתה יודע, בינתיים הכל בסדר. מה? איך שתי בירה? מה הקשר? תבדוק מה קורה. לא, לא, לא. אם תגיד לא, 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 אז אין בעיה? לא, הבעיה מתקדמת, ואם היא לא מטופלת ולא מתגלה, אז זה יכול להיות הרבה יותר חמור. אז זה שאדם חי במין סוג של הסחת דעת ושוכח את הכאב שלו, זה לא באמת פתרון. זה סוג של דחיקת הקץ. טוב, אז לא עכשיו. לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. אז כשזה מגיע, זה כבר מתפוצץ, וזה אנחנו לא רוצים. לכן גם חז"ל אומרים, תעשה את זה מדוד. בתוך שנה, שלושה שבועות. רבי נחמן אומר, בתוך יום, שעה. וגם בתוך יום שעה, זה אם אתה באמת בשאר היום עושה את כל העבודה, להתעודד ולשמוח, לעשות את שלך, אז יש לך את הכוח בתוך השעה לשחרר את מה שכואב לך. אבל אם אתה כל היום רק מתמסכן וחופר בכאב שלך ועושה מזה עניין, זאת לא הכוונה. אם זה מביא אותך לעצבות זה לא הכוונה, אם זה מביא אותך לייאוש זה לא הכוונה, אם זה מביא אותך למסכנות זה לא הכוונה. זה צריך להביא אותך לרצון, לשינוי ולבקשת רחמים. זה הכל. ולכן זה צריך להיות מדוד. אז תראו כמה זה מדוד. בתוך שנה, שלושה שבועות. גם, תראו את הלשון של חז"ל. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. לא אומרים לך שנכנס אב תהיה עצוב. עצוב זה אסור. עצוב זה דיכאון, זה ייאוש. מה פתאום? לא רוצים. אבל מה? תפסיק עם הפן. רגע, שנייה. צמצם את ההתלהבות ותגיד, רגע, שנייה. אבל מה צריך לתקן? אבל מה כואב? לא, אני לא רוצה. למה אתה לא רוצה? אם יש לך בעיה, בעזרת השם, תבין שיש צורך ברופא, תלך לרופא, סע לאומן, שנו עוד שבועיים נסיעה, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. טוב, שאלות. זהו. כן, עבר מהר, ברוך השם. כן. כן. קח את המיקרופון שנשמעו אותך. הנה, מאחוריך.
שומעים? יפה. כבוד הרב, הרבה פעמים אני גם ראיתי גם אצל רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר על הנושא הזה של באמת, שבן אדם לא יתגרש ויעשה את כל המאמצים כדי לא לעשות, להגיע למצב הזה. אבל לפעמים אין ברירה, תראה, אני לוקח אפילו את המצב של, של חורבן הבית. יש איזה מקרים, שאתה מעורר, תשמע, עד פה, ואז הורסים כדי לבנות משהו חדש. אומרים את זה גם עם משה רבנו שזרק את לוחות הברית. אומרים את זה גם עם הבתים שההסברים שחז"ל נתנו שזה הגיע למצב כזה, שהסמל כבר איבד את המהות שלו, אז היה צריך לפרק את הסמל כדי לבנות סמל חדש. אז איפה נמצא באמת הגבול שאתה אומר, בכל הנושאים שדיברת על נאמנות, שאתה אומר, תשמע, מספיק, אני צריך לעבוד במקום אחר.
צריך לעבור למקום אחר, כשמשהו מפסיק להיות רלוונטי. ברוך השם, הקדושה והטוב והאמת לא הפסיק להיות רלוונטי. אנחנו נאמנים לטוב, הטוב תמיד רלוונטי. בית המקדש רלוונטי, הקדוש ברוך הוא רלוונטי. לעזוב את הטוב זה לברוח. יש מקרים שצריך ללכת בדרך אחרת אל הטוב, אבל לוותר על הטוב זה ודאי לא הכוונה. כן, בוא ניתן גם לנשים, יש שם שאלות בנשים. כן, קחי את המיקרופון.
לי לא ברור הקטע בין אני ב-15 שנה מנסה להיכנה. להיכנה, להיות תנון הכפופה, ולהישאר עם הכאב, ולהיות נאמנה. אבל זה כואב. ושכואב, אז כועסים. כאילו, אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר שימצצו את הדם, ימצצו את הדם, ואני אהיה בשקט. כי לפעמים אני גם צורחת. זה כואב. אז מה עושים? בסדר, אז אני מאמינה בתיקון, מאמינה בקדש ברוך הוא, בוכה לו. דברתי איתו שעה ביום. אבל זה לא אומר שזה קל. אז לפעמים גם, כאילו, אני אומרת, מאיפה הכוח? כאילו, בסדר, אני בוכה, בוכה, ולפעמים כמו שאתה אומר, יש את המחשבה, די, לא שומעים. זהו, לא יודעת.
אז מה השאלה?
זהו, השאלה היא גדולה. הסימן שאלה ענק.
כאב זה לא שיטת חיים. כאב זה משהו מדוד שאנחנו צריכים לפגוש כדי להתקדם הלאה.
לא, הקטע הוא כאילו, עד כמה כאב, אני אסביר את זה, כאילו לפעמים כזה, שדוקרים לך נגיד כל היום, כל היום, כל היום, כל היום, אתה מתפוצץ, כמה אתה יכול להבליק, אז כמה ירמסו את הבן אדם וירמסו את הבן אדם, ויצחקו ויגיד לו, אתה לחוץ, אתה עצבני. זה משגע, מתערף. כשלוחצים על כאב, אז זה כואב. ואי אפשר כאילו להגיד שהכל בסדר ואני נאמן. ואני פה, באמת אני פה ואני נאמן והכל. אבל...
לא, לא, אני שומע את הכאב שלך, אבל אני לא מצליח להבין מה את שואלת.
כאילו, לכעוס זה, זה לכפור. יש לי בעיה בהבנה. כאילו, אני גם מנסה לא לכעוס.
רוצה לדבר על כעס? בוא נדבר על כעס רגע.
כנראה. אני לא יודעת. לדוגמה, היום היה לי איזשהו ניסיון של כאב שאני מתאפקת כבר שבוע ימים. שלוחצים, לוחצים, לוחצים, ואני מתאפקת, ואני מתאפקת. ואני לא יכולה, זה משחררת לשם, אני אומרת לו שקשה לי והכל. וקוראת ההתפרצויות האלה, אז ההתפרצות הזאת או הכעס הזה, אז אחר כך אני מבקה, אני מרחמת, למה אמרתי, איזה מחשפה, למה עשית את זה? ותוך כדי הכעס אני צועקת לשם, נו, השם תרגיע אותי. אבל עדיין אני עוד לא רגועה. אז כאילו, אם לשבת עם הכאב הזה, אז זה התיקון, וזה בסדר אם אני קצת משחררת כיתור.
בוא נעשה קצת סדר.
כן.
כעס, כמו פחד, כמו כל מיני דברים שיש בנפש, זה סוג של כאב. וברוך השם, יש לנו לכל אחד מלא דברים שמכעיסים אותו, אבל מה עושים עם זה? אז מה שעושים עם זה, בוא נגיד שבדרך כלל מה שמכעיס אותי זה מישהו. בדרך כלל זה מישהו שקרוב אליי. בדרך כלל זה בעלי.
בדרך כלל, במקרה.
לא מדבר עלייך, דווקא.
במקרה.
באמת, אני לא מתכוון לדבר עלייך.
לא, אני מבינה.
כשמישהו מכעיס אותי, אז זה הולך ככה. יש פה שני חלקים. כשמישהו מכעיס אותי, אז יש בזה, קודם כל יש בזה אמת. יש בזה אמת. אם מישהו מכעיס אותי, יש בזה אמת. אף אחד לא כועס סתם. זאת אומרת, אם מישהו מכעיס אותי, אז ראיתי משהו לא נכון, משהו מוטעה ומשהו שגוי, משהו שאי אפשר לשתוק עליו. איזה עוול, איזה משהו. יש בזה, חייב להיות בזה נקודה של אמת. מצד אחד זה ככה. מצד שני, אסור לפי ההלכה לכעוס על בן אדם, כי זה פוגע בו. אסור להתפרץ, שנייה, סבלנות. אסור להתפרץ ולפגוע בבן אדם. לא בכעס גלוי, לא בכעס ציני, לא בשתיקה רועמת. אסור לפגוע בבני אדם. אסור, נקודה, זהו. מצד נוסף, התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבבך. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, יש לך רגע שלילי לבן אדם? שנאה, כעס, כל דבר מהסוג הזה? התורה אומרת, אסור לך להחזיק את זה בלב. זה מסוכן. זה מסוכן. אסור לך להחזיק את זה בלב. אז מה נהיה? להוציא את זה לשני, אסור לי. להחזיק את זה בלב, אסור לי. אז מה מותר לי? מה נשאר לי? מתאבד? מה אני אעשה עם זה?
זה השאלה ששאלתי.
אז הנה, אני מסדר לך את זה בצורה תורנית, את השאלה. ועכשיו הכנסנו עוד דבר. עכשיו, עוד דבר זה שזה שאני כועס, זה לא רק בגלל שאני מכשפה או מפלצת או חבל שנבראתי, ואני בן אדם נורא רע, שחושב רק על עצמו וכן הלאה וכל מיני שטויות כאלה, אלא כשאני כועס על מישהו, יש בזה נקודה של אמת. אז עכשיו בכלל סיבחנו את הסיפור. יש בזה נקודה של אמת, להוציא את זה לשני אסור, להחזיק את זה בלב אסור. איזה יופי של דבר, נכון?
גם לשני אסור להכאיב אליי.
רגע, אנחנו עכשיו לא על השני, עכשיו אנחנו על הראשון. בסדר? שני, דבר איתו. וזה עוד נקודה מאוד חשובה. קודם כל זה הראשון. אחר כך זה הראשון. ואחר כך זה גם הראשון. בסדר? השני זה העבודה שלו. זה חובתי לשתף אותו במה שעובר עליי, אבל זה לא העבודה שלי, העבודה שלו. כל אחד עם העבודה שלו, גם בין בני זוג, צריך לשתף, צריך לעזור, צריך להגיד מה רואים, אבל הנה הנקודה של הכעס. הכעס זה דין שמתעורר בי. כשאדם עושה משהו לא טוב, אם יש לי מישהו בן זוג, והבן זוג הזה הוא עושה משהו לא טוב, הוא עצלן, הוא קם כל יום ב-12 והוא אומר שהוא עייף, הוא סתם מתמסכן, הולך לישון לא יודע מתי, ב-5 בבוקר, והחיים שלו זה לא בכיוון, אז אדם שנוהג לא קשורה, יש עליו דין בשמיים, בבית דין של מעלה כועסים עליו, ואומרים, תשמע, תתפוס את עצמך ותתיישר, כי אחרת אנחנו ניישר אותך. הדין הזה מגיע בהשגחה פרטית למי שקרוב אליו, והוא רואה בדיוק את אותו דבר שמכעיס למעלה, זה מכעיס גם אותו. לא במקרה, הוא לא כועס על חינם, הוא רואה פה משהו אמיתי. עכשיו יש לו בחירה, מה לעשות עם זה? אז קודם כל, מה אסור לו לעשות עם זה? להיכנס בשני. טוב, אז אני אשמור את זה בלב. גם זה אסור לעשות. אז מה אני אעשה עם זה? אז בתוך הדבר הזה שקוראים לו כעס, יש שני חלקים. יש דין קדוש ויש דין תמה. דין תמה, זה עכשיו כשאני כועס, אז אני נדלקתי בקטע של האגו שלי, של איך עשו לי את זה, ואני אראה לו מה זה. זה תמה, זה אסור. אבל יש פה משהו אמיתי, דין קדוש זה באופן ענייני, הוא באמת לא בסדר, ויש עליו דין בשמיים. ואני קיבלתי את זה, את ההרגשה הזאת של הדין, כדי לעזור לו. כי אני אשתו ואני רואה את זה, את מה שהוא לא רואה. כי אני חבר שלו ואני רואה את מה שהוא לא רואה. בשביל זה בני אדם רואים אחד את החסרונות של השני ואת החסרון של עצמם הם לא רואים. בשביל שהדין שמתעורר משמיים יגיע אליי ואני אגיד לשמיים, אחר רבנו מסביר בליקוטי מוהר"ן, אני אגיד לשמיים עליי, אני אעשה עם זה כבר משהו. ואז בשמיים יגידו איזה יופי, הרי הוא יביא את כל הכעס שלו ואת כל השיגעון שלו, הוא יעשה את זה הכי טוב, יאללה בוא נשחרר את זה, נשאיר את זה אצלו. ואז אם הוא בן אדם שהוא לא עושה עבודה, הוא באמת יביא את זה יותר חמור ויכעס ויזיק, ולא יפתור שום בעיה וזה הרבה יותר גרוע וגם עשה עבירה. או שהוא בן אדם צדיק, כמוך בעזרת השם, שיגיד רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. יש פה שני חומרים, בוא נפרק אותם. חייבים לפרק את החומרים. חומר אחד זה חומר מסוכן, זה חומר נפץ, יכול להתפוצץ גם עליי. זה האגו טריפ שלי, זה הזעם שלי שאני לא במרכז העולם ומישהו העיז לעשות משהו שלא נעים לי, זה בכלל אני, זה לא הוא. ויש פה נקודה של דין אמיתי שהוא לא בסדר ואני צריך לעזור לו. איך אני מפצל את זה? רק בצורה אחת. להוציא את זה עליו, אסור. לשמור את זה בלב, אסור, זה קטלני. אז אני הולך להתבודד. ושם אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, פעלי להרוג אותו. הוא משגע אותי, הוא גומר אותי, אני לא יכולה יותר, איזה בן אדם זה, ומה קורה פה? אבל ריבונו של עולם, תקשיב, אני לא אומרת לך את זה בקטע של, שמידת הדין תפגע בו. אני רק חייבת לנקות את המערכת מהחלק השלילי של הכעס. זה הזעם של רצון להרוג מישהו כי מישהו פגע בי. אז הנה אני משחררת את זה כמה פעמים שצריך. אני מוציאה את זה בצורה הכי גולמית מתוך הכרה שזה רק שחרור של הרגש וששאני אוכל להתבונן בו. זה לא שאני באמת אומרת לקדוש ברוך הוא תשמע הוא כזה. אני רק אומרת לו זה מה שאני מרגישה, זה מה שאני רוצה לעשות והלוואי ש... אבל לא באמת, רק זה מה שאני מרגישה. כשעושים את זה מספיק פעמים, אז החלק הזה של פגעו בי קיבל ביטוי, מתחיל להירגע, דעתי קצת מצטללת, והכעס, רבנו אומר, הופך לרחמים. עכשיו אני כבר לא במרכז, שחררתי את הפסולת שלי, ועכשיו אני אומר, וואי, 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 הבן אדם בבעיה, הוא צריך עזרה, אני רואה את זה נקי, זה כואב לי, אני רואה את זה נקי, אני מרחם עליו, אני כבר לא אני נפגעתי, אלא אני רואה נקי, מישהו שקרוב אליי הוא בבעיה. הדוגמה הכי טובה זה, נגיד אישה שבעלה חולה, ועכשיו הוא פשוט מקי, היא יכולה לכעוס עליו? וואי, מסכן שלי, מה קורה לך, יואו, לעזור לך במשהו? מה ההבדל בין זה לבין תקלות נפשיות, או מעשים רעים, או דברים אחרים? כמו שבן אדם מקי בגלל שהוא חולה, אז הוא עושה עבירות כי הוא חולה. הוא עושה שטויות כי הוא חולה, זה לא מרוע לב. אישה שתגיד לבעלה, תשמע, עכשיו שהקטע, אני קולטת איזה בן אדם דפוק אתה. איך לכלכת לי את הסלון? אתה לא מתבייש? עכשיו אני קולטת מי אתה? איזה בן אדם. נכון שלא יכול להיות כזה דבר?
לא, זה מה שקרה לי, אחרי ששחררתי קיטור, ריחמתי עליו.
לא, לא.
אבל זה לא ככה.
אז רגע, אז הנה, הנה, אז את צודקת. אחרי שמשחררים קיטור, מגיע רחמים, אבל אם אתה משחרר קיטור על הבן אדם, עשית עבירה, והרחמים שלך כבר לא שווים גרוש. תשחרר קיטור בהתבודדות, עד שדעתך תצטלל, תרגיש שאתה לא בא מתוך נקמנות, אתה לא בא מתוך אני אראה לו מה זה כי פגעו בי, אתה בא נקי ותבדקי את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ותבקשי רחמים מהשם להישאר עם זה צלול, ואז, מה עושים אז? טוב, אני מרחם עליו, תשמע, אני מה זה מרחם עליך, אבל תקשיב, אתה לא בכיוון. לא, גם זה אסור לעשות. איזה יופי. אני מחזיק בלב את ההבנה איפה הוא טועה. עכשיו אני מתחיל להישרף. אני מתחיל להישרף כי זה פשוט כואב לי שבן אדם שקרוב אליי נמצא בכזה מצב. זה כואב לי, הלב שלי נשבר לרסיסים. ואני מביא את הכאב הזה ואני לא מדבר עליו מילה. אני פשוט מחזיק אותו. וזהו. וכשאני מדבר עם הבן אדם הזה, אני מחזיק את הכאב הזה והנשמה שלו רואה את זה ומתחילה להתעורר בלי שאני אגיד לו שום דבר על זה. מה דעתך על השיטה הזאת? בעזרת השם.
אני צריכה להתפלל על סבלנות.
שיהיה בהצלחה. יש פה דרך, יש פה דרך. עוד פעם, לנקות את הכעס מהאגו טריפ שלי, להחזיק בראש, רגע, אבל מה בעצם הכעיס אותי? שהוא שקרן. נו, יש שקרן. לא, לא. בסדר, הוא שקרן. אז זה מכעיס אותי, אני נפגעתי שהוא משקר לי. בסדר, זה נתפוצץ בהתבודדות. עכשיו נשאר סתם שהוא שקרן. יואו, מסכן. האדם קרוב אליי, הוא משקר. יש לו איזה בעיה, זה כל כך כואב. הלב שלי נשבר. איך הוא הגיע לכזה מצב? הוא רואה כזה בן אדם טוב, כזה בן אדם קדוש. למה הוא צריך שקר? למה הוא צריך לעשות דברים שרק שקרנים עושים? למה הוא צריך להגל פינות? למה הוא צריך להסתיר את האמת? וכשמחזיקים את זה בראש ובלב, זה שורף. אבל אם באים עם זה לבן אדם ולא אומרים כלום, אז הוא מרגיש, הוא מתחיל להתבייש. כי הוא מרגיש את ההכנעה ואת הכאב שכואבים עליו. אז הוא מתעורר. בלי לדבר איתו שום דבר. עזרת השם. זה לא קל. מתי זה לא קל? כשלא מאמינים במה
לא, חידשת לי שכואבים, אז הלב של השני מרגיש שכואבים אותו.
כשכואבים, לא כששונאים.
לא, לא.
כששונאים, גם הלב של השני מרגיש את זה. וזה לא עוזר לו.
זה לא עוזר לו. יש לחץ.
תקשיבי, כל אחד יש לו שנאה, ואין אהבה בלי שנאה. וכשאתה שונא מישהו, זה בגלל שאתה רואה את הקליפות שלו, ואותם אתה שונא.
אתה שונא את הקליפה.
כן, לא אבל אותו. אתה מרגיש שאתה שונא אותו, כי הוא מתחבק עם הקליפות שלו. ואתה שונא אותו על זה. אז אתה מחזיק גם את זה. אתה לא משחרר את זה עליו, לא תסנא, אסור לעשות את זה. אבל לא תסנא את אחיך בלבבך, אסור להחזיק את זה גם בלב. השנאה הזאת בסוף מתמתקת ונהיה דין קדוש, שזה רק כאב על... על, על... איך, איך? וכמובן כל מה שאמרנו זה, זה אימונים, זה יכול להיות אימונים של שנים, אבל אם עושים את זה, אז אני הרבה יותר יכול לעזור למי שקרוב אליי. אני יכול במשפט אחד לעורר אותו משנה של 70 שנה. אם אני זוכה להגיע למקום הזה שאני מדבר מלב שבור, אפילו לא על הנושא. ואפילו אם הוא רוצה לשמוע, יכול להיות שאני אדבר איתו על הנושא כשהוא מבקש לשמוע. תגידי לי, מה דעתך? איפה אני צריך להשתנות? ואם את עונה, כשזה מגיע ממנו עם לב שבור, אז גם הוא יכול לשמוע את זה. אבל בכל צורה אחרת, את בעצם אומרת לו, לא את, בן אדם אומר לשני, תקשיב, אתה פוגע בי, למה עשית את זה לי? ואז הוא אומר לך, תשמע, אני חולה, אני מקיא, מה אתה רוצה ממני? אז נדלק העולם, והבית נחרב, וכל אחד חושב שזה הכל בגלל השני. אז צריך להחזיר את זה לעצמנו. כן. כן. תודה על השאלה. שייך בהצלחה לך... רבה, את עושה עבודת קודש.
בהמשך כן. לשאלה שלה. אז איפה התקשורת? זאת אומרת, ברגע שאתה... וזה נכון, אני מסכימה ב-100% עם מה שאתה אומר, כי מתוך ניסיון שזה עובד, שזה יכול לעבוד. אבל מצד שני, זה יכול להביא לבן אדם שלא מבין את הצד שלך, זאת אומרת, לבן זוג שלך, להביא אותו למחשבות שבעצם אתה מתרחק ממנו, שאתה לא מדבר איתו, שאתה לא מביע את הדברים שמפריעים לך ומתקשר איתו בכבוד מולו. וזה יכול ליצור אנטגוניזם, זאת אומרת, זה יכול ליצור...
נכון, שאלה מצוינת. מה שאמרנו עכשיו זה בעצם תעשה את העבודה שלך ויהיה בסדר והשם יעזור. אז באמת איפה התקשורת? וזה גם יכול... להתפרש אצל השני כהתרחקות וזלזול או אי כבוד או כי הוא רואה שעובר עליך משהו. אז התקשורת היא לשתף את השני בדבר הזה. יש לי משהו שכואב לי, או נגיד שאני כועס, עכשיו אני כועס, אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לעשות עבודה עם עצמי, אחרי זה נדבר, אני ארגע, נדבר. וכשאני סוג שלי ארגע, אני יכול להגיד, יש דברים שהכעיסו אותי, אתה רוצה לשמוע, אתה יכול לשמוע, אם לא... אבל להגיד כואב לי או דברים מכעיסים אותי, זה צריך לומר את זה. וצריך גם לומר את זה אונליין, צריך לומר את זה, לא צריך לחכות עם זה 1,000 שנה. אבל לא להתקיף עם זה, להגיד, עוד פעם, זה לא מתאים לי, זה קשה לי, לא מקובל עליי. אני עשיתי עבודה שלי, אבל בכל אופן, לספר מה עובר עליי. למה אתה כזה סגור? אני לא סגור, פשוט יש לי איזה כאב שאני עוד לא טיפלתי בו, ואני לא רוצה להתיח בך דברים. אז הוא מבין שלא שזה ריחוק, אלא זה קרבה. אני מתרחק ממך כי אני לא רוצה לתקוף אותך, אני רוצה להתארגן למקום יותר ברור עם עצמי כדי להביא לך את זה בהכנעה. אז, ואם אז בן אדם אומר, לא, אז תגיד לי, אז, טוב, אז תדע שזה עוד לא מעובד ויש בזה עוד כעס, אז אני לא רוצה. ומצד שני, גם זה יכול להפוך להיות משהו קצת מהונדס ומכני יותר מדי. אנחנו מדברים באופן כללי מה הכיוון של העבודה. התקשורת היא צריכה להגיע למקום שמדברים בצורה חופשייה כל הזמן על הכל, ועל מה שמרגישים, כולל כל קושי אחד מול השני, וכולל דברים ש... אבל אפשר להגיד, אני לא יכול לשמוע את זה עכשיו, קשה לי, או בוא נדבר על זה בהזדמנות אחרת. כאילו, צריך ללמוד, זה גם אימונים. וגם אם דיברנו על תקשורת, אז אחד הדברים הכי חשובים בתקשורת, אני חושב שזכרנו את זה באחת הפעמים, זה להצליב מידע. כשאתה אומר שאני לא מקשיבה לך, למה אתה מתכוון?
זאת אומרת, שיקוף. לתת לו...
כן, אבל בסוף... כי זה לא סתם שיקוף, זה לראות... אתה לא אוהב אותי. לא, אני כן אוהב אותך. למה את אומרת את זה? בוא נראה למה אתה מתכוון. למה אתה אומר את זה? מה אתה מרגיש? בסוף... לא, אני... יכול להגיד... את יכולה להגיד, לא, אתה לא אוהב אותי כי לא קנית לי פרחים ליום הולדת. רק זה הנקודה, בוא נבדוק שנייה. אני פשוט שמעתי מאמא שלך שאת לא אוהבת פרחים, אני מה, לא יודע. בוא נראה מה קרה. לא תירוצים, אלא באמת, איך אתה מבין את הסיטואציה, למה אתה מבין את זה? כמו הדוגמה שנתת, זה הכי טוב. למה אתה סגור? למה אתה אומרת שאני סגור? כי אתה לא מדבר איתי. אני לא מדבר איתך כי אני נורא כועס, ואני לא רוצה לדבר איתך מתוך כעס. אז בעצם זה קרבה, הבנתי, אז אתה לא סגור. אוקיי. לעשות, רגע, מה קורה בעצם? מה עובר עליך? מה קורה?
והאם זה נכון, אני אתן לך דוגמה, אני משתפת פה במשהו אישי, השבוע.
לא חייבת.
לא, אני בכוונה, כי אני רוצה לדעת מה אתה היית עונה על זה, אם עשיתי את הדבר הנכון. התרגזתי, רבתי עם
בעלי. באמת.
בצורה בלתי רגילה.
יש כאלה דברים.
אני חושבת שהייתי יכולה לקרוא מכשפה בצורה בלתי רגילה. ובעצם...
קוראים לזה בן אדם דרך אגב, לא מכשפה. סתם, אם את רוצה, מינוח מדויק.
ואני בעצם, באותו ערב לא דיברנו אחר כך, באמת הייתה שתיקה מאוד רועמת, ובבוקר החלטתי לכתוב לו מייל. החלטתי לכתוב לו את מה שאני מרגישה בכתב, ולראות מה הוא יכתוב. ובעצם הוא הגיב בצורה של רגע, נכון שאת כועסת, אבל את לא רואה מה אני מנסה לעשות, למה את לא מסתכלת על זה, למה את בעצם, ואני הרגשתי כל כך רע עם עצמי אחר כך, שבעצם התרכזתי על הדברים שמפריעים לי, ולא ראיתי את מה שהוא כן מנסה לעשות באופן חיובי, שלקחתי צעד אחורה והתנצלתי. השאלה היא, האם עשיתי את הדבר הנכון, האם להתנצל היה הדבר הנכון, או הייתי צריכה לי בעצם להגיד, אבל רגע, איפה אפשר לשנות את מה שמפריע לי? ולמה, זאת אומרת, זה לא יכול להשאיר את המצב שהפריע לי כמו שהוא היה?
תמיד יש שני צדדים. זה מורכב, זה קשה לי לענות לך. אבל אני ממליץ לך ואני ממליץ לכולם להצטרף לסדנת שקוף. בפרט שיש לנו עכשיו עוד שבועיים שקוף באומן, שזה מקוצר ומאוד חזק. אמרת לכם שיש נסיעה לאומן? אז כן, יש עוד שבועיים נסיעה לאומן, 3 ימים של שקוף, אחר כך שבת אצל הבעל שם טוב. אז זה מורכב, כל סיפור הוא מורכב מהרבה פרטים, מהרבה צדדים, ואף אחד לא יכול להגיד לך מה נכון או מה לא נכון. את פשוט צריכה ללמוד לקרוא את המפה, אבל דבר אחד ברור, יש שני צדדים. זה לא הוא צודק ואת טועה ואת אשמה ואת לא בסדר, או שאת צודקת והוא טועה. צריך להבין, אפילו בצורה מלאכותית, בוא נשמע את הצד שלך, ועכשיו תשמע את הצד שלי. זה לא לחפש מי מנצח. יש פה שני צדדים. בוא ננסה להבין כל אחד את השני. בלי לחתור למי צודק ומי אשם. זה, המבנה הזה לחתור למי צודק ומי אשם זה לא יודע, בקרבות אגרוף אולי, אבל לא בזוגיות. זאת אומרת, זה קורה, אבל זה לא הכיוון. טוב, תודה רבה. מקווה לראות אתכם באומן. בשורות טובות.